ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט נדלן והשקעות, איתכם שוהם לוי ויריב פז. יריב, מה נשמע?
מה העניינים שוהם? הכל בסדר?
הכל מצוין. היום איתנו מורן סיטון, הוא מנכ"ל ומייסד של ארבע עונות, זה סוכנות לתכנון פיננסי, אחת הכי גדולות בישראל, מקבוצת IBI. הם מפקחים על 40 מיליארד שקל, והם נפגשים עם אלפי משקיעים בשנה, נכון מורן?
כן.
אז שלום.
נעים מאוד.
מה שלומך? הכל בסדר?
מצוין.
קודם כל, תודה רבה שבאת. סחטן, שום, אתה מביא אנשים ברמה, זה...
בוא נחכה לסוף הפודקאסט.
אתה אומר, לא... לא להתלהב עדיין, אוקיי, בסדר. אז בוא ככה תסביר לנו בכמה מילים, או אפילו יותר מזה, מה זה בדיוק מתכנן פיננסי? כי זה נשמע כזה שם מאוד מאוד גדול, וככה תיצוק אותו בתוכן של מה בדיוק.
תכנן פיננסי בתפיסת העולם שלו זה מישהו שבעצם אחראי על כל המוצרים הפיננסיים של הלקוח, הוא נותן לו שירות כולל. יותר קל לי להסתכל על זה אם אנחנו לוקחים תחומים אחרים שאנחנו נפגשים בהם בתעשייה, אז אם אנחנו נכנסים נגיד לבוקינג למשל, כשאנחנו רוצים להזמין מלון בחול, אז בגדול אנחנו בוחרים את המדינה שאנחנו רוצים להגיע אליה, את העיר שאנחנו רוצים להגיע אליה, רושמים בעצם באיזה, אנחנו רוצים להיות באזור נגיד ספציפי, מסעדות, כמה כוכבים יהיה למלון, וממש מאפיינים את הכל. מתכנן פיננסי הוא בעצם סוג של בוקינג פיננסי. אנחנו רואים את זה בהרבה תחומים, רואים את זה בתחום המזון עם וולד וטנביס. היום צריך להבין מאיפה זה נוצר. לפני ששואלים מה זה מתכנן פיננסי, צריך להבין מאיפה זה נוצר. עד 2004-2005, שבה ועדת בחר, בעצם המתכנן הפיננסי שלנו כביכול היה בעצם היועץ בבנק. כל אחד זוכר שהוא הגיע, אני לא יודע, זה תלוי בגילאים שלך, אבל היה יועץ. אתה מגיע ליועץ שלך בבנק הפועלים לצורך עיניים, למשה. ואם רצית פנסיה, היה לך את גדיש אצל משה בבנק הפועלים, ואם רצית השתלמות, הייתה כנרת. ומשה קנה ומחר לך ניירות ערך, והתקשר אליך בסוף החודש להתקן אותך מה הוא עשה. היה קרנות של הבנק שנקראו פקן ולק, אני לא יודע מי מהמאזינים פה מכיר או הצופים. ואם היה לך הרבה כסף, אז הייתה חברה שנקראת פעילים בבנק הפועלים, ואז באה בעצם ועדת בחר. ועדת בחר באה ובעצם אמרה, אני לא מוכנה לניגוד העניינים בתוך הבנקים, ואני בעצם מוציאה את כל ניהול ההשקעות החוצה, ויהיו יועצים אובייקטיביים.
אוקיי.
ובעצם לקוח אחרי 10-15 שנה, פתאום תופס את עצמו שיש לו קופת גמל בילין, ותיק השקעות באלצ'ולר, וביטוח בארל, ולא יודע מה, עוד איזה מוצר פיננסי או נדלן, ואתה שואל אותו איפה הכסף שלך נמצא, ואיך אתה מנהל אותו, ומה רמת הסיכון שלך, והוא לא באמת יודע איפה הכסף שלו. ואז נוצר במשך השנים מתכנן פיננסי, שבעצם עושה בעצם את הפעולה שעשה בנק, אותו יועץ בבנק הפועלים. מתכנן פיננסי מרכז עבור הלקוח שלו את כל הנכסים הפיננסיים. הוא עובד עם כל בתי השקעות, כל חברות הביטוח.
זאת אומרת שאם אני, סליחה שאני כותב אותך, רק כדי להבין, נניח עכשיו אני, אנשים שבאים אליך אומרים לך, תשמע, יש לי 100,000 שקל, מה אני עושה איתו?
גם.
ככה?
אבל ההסתכלות היא לא רק על
100,000 שקל. ואז אתה שם את זה בכל מיני מניות?
צריך להבין, ללקוח שיש לו 100,000 שקל, לכל לקוח יש לו בעצם פאי של נכסים פיננסיים.
כן.
יש לו נכסים נזילים שיושבים בבנק, ה-100,000 שקל שאתה מדבר עליהם, זה יושב בקרנות, או בניירות ערך, או בתיק השקעות. יש לו נכסים מוניים, שאם זה קופת גמל או קרן השתלמות, יש להם הטבות מס. יש לו נכסים שסגורים אצלו לגיל 60, שזה קרן פנסיה או ביטוח מנהלים או קופת גמל מ-2008. ויש לו בעצם כל מיני נכסים, נכסי נדלן, קרנות פרייבט אקוויטי, כל מיני נכסים לא סחירים. כל הדברים האלה בעצם זה סוג של, אם אפשר לדמות את זה למשהו, זה סוג של נגנים בתזמורת. התיק השקעות שלו זה נגן טופים, והנדלן שלו, הדירה שלו זה מתופף, והפנסיה שלו זה פסנטרן, אבל כל הדברים האלה, נכון להיום, הם לא מדברים. יכול להיות שכל אחד מהם הוא מוצר טוב, הוא עושה צורה פנטסטית, אבל אם הם לא מדברים, זה בעצם קטסטרופה לניהול הכולל של התיק, כי בסוף הדברים האלה צריכים לדבר ויש להם המון משמעות. ומתכנן פיננסים, אתה שואל מה זה? זה מנצח על התזמורת. זה אחד שדואג שאותו תיק השקעות ידע לדבר עם קופת הגמל, והקופת גמל תדע לדבר עם הנדלן שלך, והנדלן ידע לדבר גם עם הפנסיה. וזה בעצם מה שמתכנן פיננסי עושה. עכשיו, יש לזה המון ערכים מבחינת מיסוי. אנשים לא מבינים שהם בעצם קונים, משקיעים בתיק השקעות או בקרן נאמנות, יש לנו אויב סמוי שלוקח לנו 25 אגורות על כל שקל שאנחנו מרוויחים.
כן.
עכשיו, בתוך אותו פאי, תחשוב שחלק גדול מהנכסים שלנו, שאם אנחנו לוקחים את הסיכון, נגיד, בצד השמאלי, הקצבתי שלנו, שזה אותו תיק פיננסי שלנו, לוקחים את הסיכון, אנחנו פטורים ממס.
כן. רגע, אבל שנייה, לפני שנדבר על מס, אני רגע מנסה להבין בשפה עוד יותר פשוטה, שבא אליך בן אדם, מה הוא אומר לך? שאנשים ידעו מה צריך לקרות להם בחיים כדי לבוא אליך? להגיד לך, יש לי כך וכך כסף, מה לעשות איתו?
קודם כל, אני מנסה להבין מהלקוח מה המטרה שלו.
אוקיי, רוצה לעשות כסף.
אוקיי, מה זה אומר? הכסף צריך להיות נזיל?
נזיל, 100,000.
לאיזה פרק זמן נזיל?
יופי. שנה.
יפה. יש לך נכסים אחרים? פנסיונים?
לא.
אין לך שום הגנה. אתה נשוי, יש ילדים, מה רמת הסיכון שאתה רוצה לקחת? האם רמת הסיכון שניקח היום, היא רמת סיכון שתצליח לעמוד בהם יהיה מחר בבוקר משבר? זאת אומרת, יש כל מיני פרמטרים שאנחנו מבינים מהלקוח. ההבדל שלי, ביחס לזה שהוא היה פונה ישירות ליצרן, לצורך העניין, לבית השקעות כזה או אחר, לשאול את השאלה הזאת, אז אותו יועץ אולי היה שואל את השאלות, אבל התשובות שלו היו לא באמת אובייקטיביות, למה כן. אותו יועץ היה אומר לו, תקשיב, אם אני מגוף X, אז הפתרונות שלי הם אותו מוצרים של גוף X. היתרון כשאותו לקוח מגיע אליי, זה שאני עובד עם כל השוק. זאת אומרת, כן. אני נותן לו באמת הפתרונות שמתאימים לו, ונכונים לו. זאת אומרת, אנחנו עובדים עם ילין, עם אלצ'ולר, עם כן. IBI, עם כל
מיני. אז נניח כמה תשואות עשיתם שאפשר להגיד כאילו?
זה תלוי באיזה מוצרים, וזה תלוי מי סוג הלקוח.
נניח עכשיו באתי אליך לפני שנה עם 100,000 שקל. מה הייתי יוצא היום?
כשאתה מגיע אליי 100,000 שקל, אתה צריך להבין שזה רכיב אחד מתוך כל התיק הפיננסי שלך. זה לא...
זה מה שיש לי. מה שיש לי.
השאלה באיזה רמת סיכון אתה רוצה לקחת. יש מוצרים שעשו תשואות של 10%, יש תשואות שמוצרים אלטרנטיביים שעשו 7% דולר. זה תלוי א', באיזה סגמנט בתוך אותו פאי פיננסי, אם זה נכס אלטרנטיבי, אם זה נדלן, אם זה תיק השקעות, אם זה קופת גמל להשקעה.
כן.
באיזה מוצר בחרנו להשקיע ברמת סיכון שתתאים לך. אנחנו צריך להבין, לעשות את ההבחנה, כשאתה לקוח מגיע אלינו, אני לא בא למכור לו מוצר. תבוא אליי 100,000 שקל, אני אתן לך תשואה של 20%. אני המטרה שלי לא למכור לו מוצר, שיהיה טוב יותר, היא גם להתאים לו מוצר, אבל פחות למכור לו מוצר. זה תפקיד שהוא יותר שירות. בוקינג לא מוכרת לך את המלון, היא משקפת לך את כל הפתרונות שקיימים, ובהתאם לצרכים שלך, היא מתאימה לך את המלון הכי מתאים. מה שאתה שאלת אותי, איזה מלון הכי מתאים לי, אם אני עושה את האנלוגיה רגע לבוקינג, אני קודם כל מבין מה הצרכים שלך, לפני שאני מוכר לך. השיחה שאתה עשית עכשיו, זה שיחה קלאסית של לקוח, שכבר קבע מה הוא צריך. עכשיו, יכול להיות שזה לא מתאים לך להשקיע במניות, או בתיק השקעות, או בקופת גמל, או בקרן אמנות.
אז מה הכי שווה עכשיו?
קודם כל, אתה יודע, זה כמו שתשאל אותי עכשיו, לאן הכי כדאי לטוס. כל אחד בטעמים שלו ורמת הסיכון שלו. זה לא תשובה...
אוקיי, אתה מהכסף שלך.
אני עם הכסף שלי, תלוי, בכסף שלי שהולך לדווח ארוך, רוב הכסף שלי יושב היום ב-S&P.
S&P.
S&P 500. 90% מהכסף שלי, שאני, יש משבר, אין משבר, שב-S&P, אני חושב שלאורך זמן. זה הפיק הנכון ביותר.
בגלל שזה המדד מניות של החברות,
כל הכל זה, כן, 500 חברות הכי גדולות, כנראה שבעוד 10 שנים או 15 שנים לאורך זמן, הרי תמיד יש את התחרות של הכוכב התורן. שזו הטעות הקלאסית, כל שנה בכוכב יפה, 3 שנים, עושה תשואות פנומנליות, כולם אוהבים אותו, ופתאום מגיע כוכב חדש. ואז אתה יורד לתחתית הטבלה. ואז מגיע עוד כוכב, ואז מגיע עוד כוכב, וכל פעם יש כוכב חדש, והעיתונים צובעים את הכוכב התורן, וכולם רוצים לעבור אליו, ויש כזה נהירה כזה, כל פעם ללכת לכוכב התורן שעשה, וכולם מצטרפים אחרי שאתה יודע, שהלקוחות שהיו שם כבר עשו את התשואה.
כן, אבל, אבל החיסרון מה שאומרים, זה שמדד S&P 500, כמו ב-2008 או כמו במשברים, יכול ליפול פתאום ב-40-50%, ואז אותו בן אדם, כאילו, אתה יכול אולי לספוג את זה, אבל רוב הציבור לא יכול לספוג את זה.
אז אני אענה. אז קודם כל, שאתה משקיע במדד S&P 500, אתה צודק, רמת הסיכון היא גבוהה יותר. אבל בוא רגע נסתכל רגע לדווח ארוך, ובוא נסכים שלאורך זמן, אנחנו לא יודעים מי יהיה הכוכב עוד 20-30 שנה, אבל כנראה שה-S&P יהיה שם בין המקום הראשון לשני, לשלישי. פחות סטטיסטית, אם אנחנו מסתכלים 10 שנים אחורה או 20 שנה אחורה, כך כל פרק זמן של 10 שנים שתקטע אותם, ה-S&P יהיה מקום ראשון, ואולי איזה כוכב שיהיה שם מקום שני או מקום ראשון, או שהוא יהיה או מקום ראשון או מקום שני.
כנראה שהוא
יהיה שם.
שנייה, עצם הרכב המדד יצר כל מיני פקטורים שהם הוכיחו את עצמם לאורך זמן, והם מקים, והם כל הזמן מניבים תשואה.
וכנראה שהוא יהיה שם למעלה. זאת אומרת, כשאנחנו נבחר כוכב תורן, כנראה שהוא יהיה או מקום ראשון, אם היה לנו מזל, אבל סטטיסטית, הסיכוי שנבחר את המקום הראשון 10 שנים הבאות הוא לא גבוה. הוא לא גבוה. עכשיו אתה שואל, רגע, אבל אתה אומר, מצד שני, אתה אומר, כן, אבל זה לא מתאים לכל אחד, להיות ברמת חשיפה כזאת. כי אם הוא ירד מחר 20%, 30%, איך תדע להתמודד עם זה? לכן, קודם כל, ההמלצה שלי ללקוחות, את הסיכון שלהם, לא לקחת בכסף הנזיל. הרי אם אני מסתכל על כל הנכסים שלי, ואני לא מסתכל על שיעור החשיפה שלי למניות בכסף הנזיל שלי, שאיתו אני משלם, ופתאום אני רוצה לקנות רכב, אני פודה אותו, ואני בר מצווה, ואני רוצה לקנות להשקיע בדירה. לא, אני לוקח את ההשקעה הזו, את הסיכון הזה, אני לוקח בנכסים שלי שסגורים לגיל 60, דרך הפנסיה, דרך הקופות גמל שלי. שם אני גם פטור ממס רווחי הון, ואם החלק המנייתי הוא עושה את התשואה, אני פטור, זה המון כסף. שתיים, אני פחות רגיש לסיכונים. לתנודתיות הזו, כי זה נמצא לי במוצר שאיניהו, אני לא צורך אותו מחר, ואם אני צריך אותו, אני לא עושה טעות. ונגעת פה בטעות הכי קלאסית של לקוח, בניהול כסף.
מי ששם ב-S&P 500 לפני 5 שנים, כמה פלוס מינוס הוא עשה?
ה-S&P לאורך זמן נותן תשואות ממוצעות של 8-9% לאורך זמן.
שנתי.
שנתי. עכשיו אתה צריך להבין שאתה משקיע את זה דרך מוצר פנסיוני, אתה גם מקבל בעצם חשיפה למטבע.
כן.
זאת אומרת שבתקופת משבר, אתה לא באמת יורד את ה-30, כי אתה מקבל, בדרך כלל כשיש משבר, יש גם השער החליפי נפתח, ואז אתה מקבל הגנה דרך הפיחות.
אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם הדברים האלה, ותגיד לי מה אתה אומר.
נו.
בסדר? תראה, קודם כל, מודה ומתוודה, אני פעמיים השקעתי, ופעמיים הפסדתי. שמתי 10,000 שקל, פעם אחת יצאתי עם איזה 7,000 שקל, פעם אחת עם 8,000 שקל, וזה החוויה שלי עם כל השוק ההון, אוקיי?
השקעת במדד?
השקעתי, לדעתי, בזהב, או
משהו כזה. זה לא שוק ההון, זה נכסים, זה לא.
לא משנה, לא, אבל עוד פעם אחת באיזה מניה. אני אפילו לא זוכר, נשבע לך, זה היה לפני 10 שנים.
אבל זהב זה לא נו, אוקיי.
תראה, אני עד כדי כך לא מבין שזה כאילו, אני אפילו יכול להיות שאני מדבר שטויות. בפעמיים הפסדתי. עכשיו, אני אגיד לך מה זה. תראה. נניח, אם אני מסתכל נדלן מול מה שאתה עושה, בנדלן אתה מרוויח בעצם כמה פעמים. אתה מרוויח, א', מזה שאתה שווי הנכס עולה, כמו מניה שעולה, נכון? אז זה דבר אחד, בזה זה שווה. דבר שני, אתה מרוויח מדי חודש, ואולי זה מקביל קצת לקרנות ריט, אולי, או משהו כזה.
מה התשואה היום?
אבל דבר שלישי...
לא, אבל מה אתה מרוויח חום להשקעה בנדלן בישראל? להשקעה.
אז רגע, אני חייב להודות שנייה, לפני הפודקאסט הוא שאל אותי, האם זה בסדר שהוא יביע את דעתו על נדלן, ואמרת שדעתך לא טובה, אז יאללה, בוא נעשה את זה. אז בוא נעשה את זה עכשיו. אני אגיד לך, בנדלן...
מותר לי שאולו?
ברור, ברור. דרך אגב, הוא אומר, הוא היין הראשון שמראיין. לא, יפה. אבל אני אגיד לך, מה אתה משקיע בנדלן? קודם כל, יכול להיות שאתה תגיד מלא דברים שאתם עושים, ואתה יכול גם חרטט אותי.
אני עדיין לא אמרתי כלום.
רגע, שנייה, ואני לא יודע אפילו אם זה נכון או לא, אבל אני אגיד לך לגבי נדלן.
זה וייברסה, דרך אגב.
אוקיי. אני אגיד לך כזה דבר.
נו.
אם היית חוזר 10 שנים אחורה, בסדר? הרי אני יכול לדבר...
לא, אבל אנחנו לא מנהלים תיק היסטורי. אנחנו מנהלים תיק היום.
לא, אבל אני לא יכול להבטיח לך מה יהיה בעתיד.
לא, אל תבטיח. בוא תגיד לי היום, אני נכנס... הרי שכירויות, שוק השכירויות, אתה יודע מה הוא נותן היום. נגיד, אם אתה נכנס היום לתיק אגח, אתה יודע מה עצור? הרי מה זה נדלן? נדלן הוא בעצם עובד בשתי פרמטרים. אני איתך. הוא עובד, יש לו רכיב של תשואה שוטפת, שכירות.
כן.
מניב. כנכס מניב, ונכס הוני.
נכון, אבל לא רק. עוד, יש עוד.
מה?
יש עוד שני דברים.
מה? תספר.
שהם לא זה. א', בכמה אתה קונה מתחת למחיר השוק?
לא, אבל זה מה...
למה? למה?
לא, אני איתך.
זה כמו שתגיד לי שהמניה של S&P היא עולה...
לא, לא, S&P זה לא מניה. S&P זה כדי לא לבחור מניה.
אתה בוחר את ה-500...
אתה בוחר את ה-500 הכי גדולות הזאת, וזה משתנה גם כל הזמן. אבל בוא רגע, אני איתך. אבל בוא נגיד שקנית במחיר הכי טוב. אני איתך, עזוב, אני לא מקשה.
אז קנית במחיר הכי טוב?
מה התשואה שאתה מקבל היום? נגיד, קנית מחיר טוב. עסקה טובה. באיזה תשואה אתה מקבל על נדלן היום?
4%.
4%?
כן.
ברוטו.
נטו.
לא, מה זה נטו? הרי חודש אחד לא הזכרת, יש פחת על המושכר, זה לא ארבע.
לא, אין זה.
איפה אתה מקבל? בתל אביב אתה מקבל 4%?
לא, לא בתל אביב.
לא, אז קודם כל, אז השוק שכירויות קצת יותר קשה. תל אביב שוק חזק.
לא, לא, לא.
יש תמיד עומדים בתור, אתה הולך לחיפה, אתה מחפש סוחרים, יש חודש שלא תתפוס.
אתה צודק.
אז זה 4% ברוטו.
לא, לא, לא. אני עדיין...
אז מה ברוטו?
לא תשכנע אותי אם תגיד לי משהו אחר. אני יודע את המספרים שלי.
אז מה ברוטו? אני איתך. אז מה ברוטו?
אני אגיד לך איך אתה תרוויח. אתה תרוויח א' מהמינוף, מזה...
לא, עזוב רגע מינופים, אני שואל...
עזוב את זה, עזוב את זה, עזוב את זה.
לא, אבל בוא רגע...
אתה מוריד לי הרבה מהפרמטרים.
לא, אין לי בעיה, אבל בוא תגיד... אבל אני רוצה, במקום לקחת, לקבל את המוצר המוגמר, אני רוצה רגע לפרק אותו, כדי שאני אוכל גם להתייחס למה שאתה אומר.
אז בוא ניתן לך עסקה.
בוא תגיד לי, עזוב, לא צריך...
אני אגיד לך,
יאללה.
אכפת לך אם נלך שנתיים אחורה, או שאתה מעדיף מהיום קדימה?
אף אחד לא יכול לחזור בזמן ולהשקיע, נכון? שנתיים אחורה. זה כמו שאני אגיד לך, בוא, אם תשקיע ב-S&P לפני 20 שנה, היית פגז. זה לא רלוונטי. כוח יגיד לי נחמד, אבל בוא תספר לי איך זה עוזר לי הפודקאסט.
בוא אני אגיד לך. הנה, אוקיי. אז ככה. הנה, נניח עכשיו יש לנו משקיע שקנה דירה ב-750,000 שקל.
נו.
הוא לקח משכנתה, הדירה הזאת היא תושכר בסדר גודל של 2,700 שקל.
מה תשואה להון? כמה הוא מקבל?
רגע, יפה.
עזוב רגע, אתה...
רגע, יפה. אתה באת בדיוק לאן שרציתי להגיע. שהוא קנה את הדירה ב-750,000 שקל, הוא הביא 200,000 שקל הון עצמי.
עזוב את המינוף, מינוף אפשר לעשות גם בשוק ההון.
לא.
אבל שאני אומר
לך... אתה לא יכול לעשות בשוק ההון.
למה לא?
כי אני אגיד לך, אתה לא יכול לקבל משכנתה ל-30 שנה.
אז אני אסביר לך
איך. אתה יכול להביא הלוואה.
אבל אני יכול להסביר לך איך. כשאני משקיע בפוליסת חיסכון, אני יכול לקחת על 70% מהכסף, את הכסף חזרה ולהשקיע אותו שוב פעם.
יופי.
אז זו בדיוק אותה פעולה שאתה...
רגע,
אבל... זה לא אותו דבר. למה?
למה?
דקה, אבל...
אם אני משקיע מיליון, תקשיב רק, תהיה
איתי. כן, אבל אם אין לי בפנסיה מיליון...
לא, יהיה לך! בסוף אתה מחזיר את זה.
אני אגיד לך מה הוא מתכוון. שאתה אומר, אתה יכול להשקיע ככה, אתה משקיע בעצם מההון שאתה שמת, זה יכול גם ההלוואה שאתה שמת.
לא, אני שמתי במיליון שקל, אני חשוף לשוק במיליון 700.
יופי.
זו אותה פעולה שאתה עושה בעצם בהלוואה. אתה אפילו, המינוף שלי הוא אפילו יותר אמיתי מהמינוף שלך, כי את המינוף, את ההלוואה שאתה לקחת, אתה מחזיר, נכון? אני אפילו לא צריך להחזיר אותה בשוטף. אני, עזוב, אם אתה מחפש מימון, יש את אותם פתרונות גם בשוק ההון.
אני לא מבין איך.
אז אני אסביר,
הוא אומר, אתה יכול להביא משכנתה ל-30 שנה.
אני לא צריך, אני קודם כל, אני לא, קודם כל זה לאו דווקא ל-30 שנה.
זה משנה, כי אז ההחזר יותר נמוך.
אני איתך, תאמין לי. קודם כל, אתה מסביר למה שווה להיפגש עם תכנן פיננסי.
אוקיי.
עכשיו תמרים לו.
תודה רבה. עכשיו, בוא רגע.
אני אגיד לך, רגע, מה יש לי נגד מתכנני פיננסים?
לא. כבר יש לך נגד, עוד לא התחלנו את הפודקאסט. לפני 5 דקות שמעת מה זה מתכנן, אתה כבר נגד.
לא, אני אגיד לך.
תן לו.
ידעתי מה זה מתכנן, אבל האנשים שלי לא ידעו, אבל אני אגיד לך. בשנת 2010-2011, באתי לאיזה גוף מתכנן פיננסי, גוף מאוד מאוד גדול, שהמליצו לי מהבנק, שלמעשה הם עושים לאנשים שיש להם 5 מיליון שקלים לפחות, ומעלה. באתי אליהם, כי עשיתי כבוד למנהל הבנק, לא הבנתי כלום, כמו שפלוס מינוס עכשיו אני לא מבין, אני לא מתיימר להיות משהו שאני לא. הם הסתכלו על התיק שלי, שאתה יודע, לפעמים אני לוקח משכנתאות 120% משווי הנכס, הדירה הייתה עולה 300, הייתה לי הלוואה עליה של 350. הם אמרו לי, תקשיב טוב, אתה סיכון שחבל על הזמן, קח את הדירות שלך, תמכור, מדבר איתך 2010, כן? קח את הדירות שלך, תמכור אותם, תנזיל את הכסף, ותבוא אלינו כאילו לכל מיני מדדים. בדיעבד, הרי אתה יודע, למה תמיד אני רוצה, אני נניח איתך בשיחה, אני אומר לך, בוא נלך אחורה, כי רק ללכת אחורה מוכיח אם הדרך שעשינו היא טובה, כי לספר סיפורים אני יכול עד מחר, וגם אתה, אני יכול לספר לך שדירה של 800 מחר תעלה 2 מיליון, ועל בסיס זה נעשה תוכנית עסקית, אבל זה לא יקרה. לשמחתי לא עשיתי את זה.
קודם
אתה
כל...
אתה יודע מה קרה לשווי הנדלן? עלה בערך פי 4.
אז בוא
אתה
אני...
אתה יודע כמה זה על ההון העצמי? יותר מפי 10. לא כולל זכירות, וסדר גודל של בין 10% ל-15% מדי שנה. זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על אלפי אחוזים, שאם הייתי עושה את מה שהם אומרים, אין סיכוי שאפילו הייתי מתקרב לזה.
אז בוא אני רוצה רגע להתייחס למה שאמרת. קודם כל, גם אנחנו... בניגוד ליועץ בבנק, אפרופו מתכנן פיננסי, יועץ בבנק, כשאתה משקיע בדירה או בנכס נדלני כזה או אחר, לא מרוויח כסף. הוא רוצה שתשקיע אצלו בניירות ערך, בקרנות, תקבל עמלות. אותו דבר שאתה מגיע ליועץ בבית השקעות, משווק השקעות, אז הוא רוצה שתפתח תיק השקעות. אנחנו עובדים, ואנחנו מאוד מאמינים שחלק מתיק השקעות של לקוח בתכנון פיננסי צריך להיות בנכסים לא סחירים. אנחנו כן מאמינים בהשקעה בנדלן. אתה... זה לא השיחה שלך עם היועץ. אני חושב שזה נכון, אפילו חייב, ש-30% מהתיק הכולל של הלקוח יהיה בנכסים עם קורלציה הפוכה לשוק ההון. מהסיבה הפשוטה, ששוק ההון, בסוף גם קופות גמל, גם פנסיה, גם תיק השקעות, גם קרנות, זה בסוף שוק ההון. כן. זאת אומרת, מנהל יכול להיות יותר טוב, פחות טוב, אבל בסוף אתה חשוף לאותו סקטור. ולכן כן חשוב להיות בנכסים לא שכירים. אם זה נדלן, אם זה קרנות השקעה אלטרנטיביות, וכל מיני מוצרים אלטרנטיביים אחרים, שבעצם עובדים בצורה הפוכה לשוק ההון. אני איתך. רק אני מסתכל על זה בצורה נקייה. אני לא מאוהב בנדלן, אבל אני גם לא שונא נדלן.
כן.
בניגוד אליך. בסדר? אני מסתכל בצורה נקייה על כל השקעה. ואני שואל שאלות פשוטות. תשואה, רווח. עכשיו בוא נרגיע אותך. אתה יודע, יש לי הרבה משקיעים שיש להם לא מעט כסף בנדלן. ואחד הדברים שאני כן מסכים איתך, אתה יודע, בייחוד בישראל, כל משקיע נדלן, אתה יודע שזה אמרה מצחיקה על תחום הנדלן, אפרופו בשבילך, כל משקיע נדלן שמוכר דירה, מחייך שנה ובוכה כל החיים.
נכון, יו, זה כל כך נכון.
וכל משקיע נדלן שרוכש דירה בישראל, בוכה שנה ומחייך כל החיים.
נכון.
אז אני איתך, הרמתי לך. עכשיו תן לי רגע להמשיך עם הזה. אז זה בעולמות האלה. אני חושב שהיום התשואה על ההון בהשקעות נדלן בשנים האחרונות, הם בברוטו, אתה אומר 4-6, אני מכיר מספרים אחרים, אני איתך, העליתי לך אפילו ל-6, אני חושב שזה תשואה היום שהיא לא מספקת ביחס לאלטרנטיבות.
כן, זה לא כולל העליית ערך.
עזוב, כרגע עליית ערך, אני איתך, אף אחד לא, אני לא מכיר אותה ואני לא יודע אותה, אבל אני כרגע שם אותה, ואני מוכן גם להתייחס אליה, אם תדע לייצר לי איזה מדד מסוים של עליית ערך, ובוא נסתכל עליו לדווחים ארוכים, כי יש 10 שנים שזה לא עובד, ויש 10 שנים שזה כן עובד, אז תלוי, אז אנחנו לא רוצים להסתכל אחורה, ולכל אחד שיקח את הפרק זמן שלו, שיהיה לו נוח לטיעון. בוא נשים את זה רגע בצד. בשוטף עצמו היום, בניגוד לפני שנה, שנתיים, אנחנו בעולם חדש. וחלק מהסיבות שהנדלן הזה אף בעשור האחרון, או ב-15 שנה האחרונות, אתה לא מבין, השוק קצת השתנה. ואתה צריך להבין ששוק הנדלן שמורכב משלושה שחקנים עיקריים, תקן אותי אם אתה רואה את זה אחרת, זה א', דירה ראשונה, משפרי דיור, זה עסקאות, ופיננסיירים לצורך העניין, קרי אנשים שאתה עובד איתם. השוק הזה, הפיננסיירים יהיו שחקן מאוד מהותי בשנים האחרונות, כי פתאום נשפח בנזין לתוך השוק הזה, של מימון אפס. כסף עולה אפס. ואז הייתה לך פה איזו עלייה צרפתית, ועלייה כל מיני אנשים שהגיעו לפה, והתחילו לקנות דירות, והשוק התעופף למעלה. אבל הנכס הבסיס כנכס מניב, התשואה שלו היא פקקת. אתה מדבר על 4-5, אני מסכים איתך שהיה גם בתקופות בבאר שבע, 10-12, היום בתל אביב, כדי לקחת נכס שאתה רוצה לא לקבל, כי אתה לא מתמחר את החודש בעייתי בסקרירות, והתקלקל לי המסגן, ובוא צדה תצבע לי, ובוא, עם ישראל זה לא...
נכון.
אז אתה אומר לי ב-4-5%, אני אומר לך שנטו אתה בסביבות ה-3-4%. עכשיו, אני לא אומר שלא להשקיע בנכסים נוסחירים, למרות שזה, אבל יש משהו יותר מעניין. היום לחלק מהלקוחות שלנו, אנחנו פותחים אפשרות להשקיע בנדלן פיננסי. יש היום חברות, קורות מאוד, כמו אלקטרה וכדומה וכדומה, שפותחות בעבורנו תחת בתי השקעות, אם זה אלטשולר, אם זה IBI, אם כל מיני בתי השקעות, נדלן פיננסי להשקעה ללקוחות, כשותפות מוגבלת. הם רוכשים איזה מולטי פמילי, מנהלים אותו. הם דואגים שהסחירות מהמולטי פמילי מגיעה אליי לחשבון הבנק. אני לא צריך להתעסק, לא בלמצוא סוחרים, ולא בלנהל את הנכס. הסחירות נכנסת לי, ואני נהנה גם מהסחירות שהיא הרבה יותר טובה מה שאני מקבל. אני לא מתעסק בניהול השוטף, וכל הרווח שלהם ברובו מבוסס על זה שהם תוך 4-5 שנים משביחים את הנכס ועושים אקזיט, ויש לי גם אקזיט תוך 5 שנים שהם מנהלים אותו. זאת אומרת, זה, משם הרווח, הם לוקחים לי 30% או 20%, תלוי בעסקה הספציפית, מהרווח. זאת אומרת, אין לי בעל לתת להם. והעסקאות האלה, היום, אתה שואל אותי, אם לקוח שאותי, אני אומר לה, אני רוצה להיחשף לנדלן או נכס לא שכיר, אני חושב שיש שם פתרונות יותר מעניינים. זה הכל. דירה בישראל היום, כהשקעה,
פחות
כלכלית ביחס לאלטרנטיבות. אני לא אומר שהיא לא מעניינת, אבל היא צריכה להיות מציעה. אתה צריך לבוא עם מחיר ממש טוב כדי שייתן לי את אותם 4-5%, ואם יש מציעה, תיקח אותה. אבל בוא תראה לי את המספרים שזה באמת מעניין ככה.
ההיסטוריה אומרת שעד, וסליחה ששוב אני חוזר להיסטוריה, כי אני יכול להגיד עד מחר מה אני חושב
שבאתי. על איזה היסטוריה, עד איזה שנים אחורה אתה הולך?
כמה אתה רוצה ללכת?
לא, בוא...
מה שתגיד לי.
אז אני אגיד לך. אני יכול להגיד לך שעד, אני צריך לראות מתי אני...
אתה רוצה נלך 10 שנים אחורה, שנתיים?
לא. 15 שנה, אני אגיד לך למה הם לא...
אתה רוצה שנלך לקום המדינה?
לא קום המדינה, אני צריך...
בוא נלך ליציאת מצרים. אם קנית פירמידה בזמנו...
לא, רגע. לא. אתה צריך להבין שכל מה שאתה רואה במחירי הנדלן, זה, אתה צריך להבין שהכלכלה עובדת עם, עם תנועות.
כן, אבל איפה השפיע? התנועה?
אז אני אסביר לך ממה זה הגיע העלייה במחירי הנדלן. א', זה מביקוש ומעלויות מימון מאוד נמוכות. הריבית בארץ ירדה עד לפני שנה בצורה מטורפת, מ-2002, הריבית ירדה לאורך שנים פה. והיה פה איזה נורמלי עולם של בלי אינפלציה, עם ריבית יורדת, וזה יצר המון רווחי הון לאנשים שהכניסו א' או באגחים, שעלו בצורות מטורפות, או בנכסי נדלן. אבל אנחנו היום, אתה כאילו מתעלה מכל הסביבה המקרו-כלכלית, שזה אינפלציה, שזה
לא,
עלויות
אני
מימון.
לא מתעמם,
רגע,
מתעמם,
רגע, רגע, רגע.
אני אגיד לך למה.
אתה אומר לי...
כי אני רואה גם בשנה האחרונה, אני רואה שזה עדיין קורה, והריבית גבוהה. אתה יודע מה? בוא, עזוב, יותר
אני,
מזה.
אבל...
אחי, יש מלחמה. יש מלחמה. בוא ניקח במלחמה, בוא ניקח חודשיים אחרונים. מה היה? בוא ניקח את תל אביב 25, זה המקביל ל-S&P 500 נניח, נכון? לא דיברתי שטויות. פשוט זה ישראל
35.
וזה... 35. מה? 35, יופי. הנה, אני לא באתי מוכן.
לא, זה השתנה פשוט, זה
עסק. אוקיי, תראה, אני אפילו לא יודע.
קראת עיתון לפני כמה שנים.
בוא תסביר לי, כן, אצל הרופא שיניים, גם זה היה לאישה. תגיד לי רגע, מה קרה ב-S&P 35, מדד 35 בחודשיים האחרונים, בבקשה.
קודם כל היה פה ירידות,
יופי, הנדלן לא ירד.
לא.
תלוי, אבל יריב.
לא ירד.
לא, אבל...
לא, אני אשאל אותך רגע שאלה.
לא ירד. לא ירד. אחי, ירד בתל אביב, באזורים הפריפריות הרחוקות. לא ירד, עובדה.
לא, אבל אתה...
תקשיב, ירופו גם טילים, וזה לא ירד.
קודם כל...
יעפים עכשיו.
אני, רגע, 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 תן לי רגע הזה. תגיד לי, ואם אני מחר רוצה לברוח, ואני משקיע בנדלן ומשקיע ב-35, איפה אני מרגיש יותר בטוח?
במימוש,
אתה לא יכול להשוות.
אתה צודק.
לא, 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 רגע, רגע, אז אני רוצה להסביר לך משהו. תקשיב, יש הבדל בנכס שכל יום אתה רואה את השווי שלו, הוא נכס שכיר, ונכס שהוא לא שכיר. אתה לא יכול להשוות תפוחים לתמרים ולהגיד לי, תראה, תפוח.
נכון.
אתה לא יכול להשוות.
אבל הוא יהיה שכיר, אז בעוד חודשיים, נכון. זה לא בלחיצת כפתור. זה לא שכיר.
גם השיח, רגע, אני רוצה אבל גם לחדד את השיח. השיח הוא לא אם נכון להשקיע בנדלן או לא, כי אני אמרתי מלכתחילה, זה נכון להיות חשוף לנכס לא שכיר ברכיב מסוים. אני לא יודע אם דירה בישראל או בחול, אני לא יודע. זה... אני נקי. מה, תראה לי את המספרים, איפה הכי טוב, השכרות, כמה הולות, מה הפחת, מה שמעניין, אני קונה, ביחס לאלטרנטיבות. כן. אני כן חושב שצריך להיות 30%.
אתה צודק לגבי תל אביב, ואני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, לגבי תל אביב, מכיוון שבאמת התשואה היא 2%, אתה בכלל צריך להביא,
כאילו, מס רכישה,
מטורף,
ומס רכישה.
ומס רכישה.
ואם אני מאפשר לך לקבל תשואה יותר טובה מתל אביב, ולא לשלם מס רכישה.
אז תגיד לי, בוא ניתן ערך לאנשים...
ולא לשלם,
תלוי,
לא, ולא לשלם מס רכישה.
נורמלי.
ואני אומר לו שהוא לא יצטרך להתעסק, לא בסחירויות, לא בכל, אבל מה? הוא יקבל את הסחירות לחשבון בנק שלו, הוא יקבל את השישה, שבעה, 8% דולרי לחשבון בנק שלו, ואחרי 5 שנים מישהו ינהל לו את כל האקזיט, בלי שהוא יתעסק איתו.
כן.
זה לא יותר מעניין?
לא, זה גם מאוד מעניין.
אז יפה. אז אם אני צריך לקנות דירה בתל אביב, שאני מחר בבוקר, כנראה שיהיה לי קשה להשתחרר ממנו.
נכון.
ואני צריך להביא הון הרבה יותר גדול מ-$150,000. אתה חושב שב-$150,000 אני נחשף לנכס נדלני, בלי להשכיב מיליון שקל, עם אימונים, עם הלוואות, עם מס רכישה
של... כמו, איך זה נקרא? איך?
יש פרויקטים של נדלן פיננסי. הקטגוריה היא נדלן פיננסי. זאת אומרת, הרבה בתי השקעות היום. הרי כל הגופים הפנסיונים, הרי חלק גדול מההשקעות שלהם בפנסיה ובזה, זה לא הכל שוק ההון. זה נכסים לא סחירים, משקיעים כן. בקניונים, בכביש 6, בתשתיות, משקיעים בקרנות כאילו שמשקיעות במולטי פמילי, יש קרנות שמתמחות בהשקעה במולטי פמילי,
כן.
משביחים אותו ומוכרים אותו.
בתור
קרנות
מלווים,
ריטים.
בתור, כן, ריט אני יודע.
לא, אבל... הם משביחים, הם נכנסים, לא לובים, זה לא אגח.
הבנתי.
זה גם
הם
אגח.
הם כאילו משקיעים.
זה, נכון, זה גם אגח וזה גם הון. זאת אומרת, הם נכנסים לנכס שנמצא במצב פקקטה, משביחים אותו, לוקחים ממנו דמי ניהול, ואחרי איקס שנים מוכרים אותו באקזיט, כמו שעושים אנשים בנדלן כן. להשקעה. רק הם עושים את זה בסקטורים הרבה יותר גדולים, יש להם חברות שיודעות לנהל את זה, הם יודעות לפתח את זה, הם יודעים באיזה אזור, הם יודעים לבחור נדלן הרבה יותר טוב ממני, הם מכירים את התעשייה, את השוק הרבה יותר טוב ממני, הם יודעים לנהל את הסוחרים הרבה יותר טוב ממני, את ההחזקה הרבה יותר טוב ממני, והם יודעים גם לנהל את המחיר יותר ממני.
פה איזשהו חיסרון למשקיע, שהמשקיע צריך לסמוך עליך, אתה צריך לסמוך על מישהו שעושה את זה, והמישהו שעושה את זה, כנראה יושב בישראל, הוא צריך לסמוך על מישהו בארצות הברית, או בולגריה, או סין, או לא יודע איפה שעושים את הפרויקטים האלה. זה כאילו יש פה מערכת שיהיו יותר מדי אנשים שסומכים אחד על השני.
אז אני אסביר. קודם כל, זה קצת פחות לסמוך בדרך, כן, יש זה, וקודם כל צריך לעשות את זה עם גוף, שהוא גוף שאתה מכיר אותו, שהוא מוכר, מוכר בישראל, יש לו שם, אתה יודע מי הוא, אם זה בית השקעות שמלווה את העסקה ומפקח עליו. עכשיו, אתה צריך להבין, הבן אדם הזה, הפנסיה שלו אצל אותו בית השקעות, הגמל שלו אצל הבית השקעות, התיק השקעות שלו שם, אז הוא לא יסמוך עליו בהשקעה, כאילו זה אותו בן אדם שהוא סומך עליו בכל הכסף הנזיל שלו, זה לא משנה. זאת אומרת, הוא כבר סומך עליו, זה לא שהוא לא סומך עליו. אני, להפך, פה דרך אגב, התפקיד של המתכנן הפיננסי, אם אתה כבר שואל, הוא לעצור את כל השרלטנים שמוכרים כל מיני דברים כאלה שלא, שבעצם אין מאחורי בן אדם.
ורגע,
חלק מהעבודה שלנו היא באמת לעשות את אותו דידי, לדעת, זה בחור שאני לא יודע מי אבא ואמא שלו. אנחנו כארבע עונות, ואני כרגע מדבר כארבע עונות, כחברה לתכנון פיננסי, עובדת רק חברות עם שם, טריפל איי, שיושבות בישראל, שיש להם בעלות של גוף מוסדי, בין אם זה הראל, אלטשולר, פניקס, IBI, מיטב, ילין לפידות, חברות טריפל איי. אם זה לא שם, זה לפני התשואה, כי קודם כל, הוא הפחד על הכסף של הלקוח. שתיים...
למרות זאת, אגב, שהיה איזשהו גוף, לא משנה, יכול להיות שהוא מתחרה בכם, שאנחנו שמענו ש... אני בכוונה לא רוצה להגיד את השם, שהייתה להם גם איזו חברה להשקעות אלטרנטיביות, והם עשו... אני בכוונה מזכיר את זה, אתה לא צריך להזכיר אותם, וגם שמעו שיש להם דברים שנקלעו לבעיות, והם היו גוף מוסדי מאוד גדול ומאוד מפוקח. אז אני אומר גם... זאת אומרת, אולי לא היו בית השקעות כמו, אתה יודע, מיטב, אלטשולר וכל השחקנים האלה.
על מי הוא מדבר, אתה יודע?
כן, אבל...
אז אני לא יודע, אמרתי, יש לכם קבוצה בלעדיי?
לא, אז רגע, רגע, אבל רגע, רגע, רגע. אמרת משפט בסוף.
אני בכוונה...
אבל אתה יכול להגיד, נו, מה?
לא, אבל רגע, אבל אמרת... אבל אמרת... רגע, אבל אמרת פסקה, שאני רוצה רגע לחדד אותה. הוא לא גוף, אמנם הוא לא גוף גדול כמו מיטב, אלטשולר, הראל, זה, זה. ענית לעצמך.
הוא היה מספיק גדול, רגע, כן, אבל אולי חברה כבר ציבורית.
קודם כל, יש הבדל בין חברות ציבוריות, זה לא איזה קנדידט לגוף אחר.
נכון, רגע, אבל היה לו גם קרנות שהנפיקו אותם, הם היו ניירות ערך כבר, שמפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
רשות ניירות
ערך... ועדיין העיתונים סיקרו אותם שהיו בעיות, וגם אני אגיד לך עוד, כי אני מכיר את התחום של השקעות אלטרנטיביות מעולה, וגם עדיין בהשקעות אלטרנטיביות שמענו, הנה, אני אזכיר איזשהו גוף שכבר דווח, למשל, והוא לא קשור אליכם, הפניקס למשל, נתנה הלוואות...
לא סחירות, באשראי צרכני.
והסתבכה.
אבל היה גם גוף, אני לא רוצה להגיד את השם שאני לא יודע אם זה נכון. לא, לא, כי אני לא יודע אם זה נכון.
אתה יודע, בטח יש וואטסאפ, על מי מדברים? על מי מדברים פה?
לא, רגע, שנתנו אנשים הלוואות והיה להם בעיה לקחת...
אתה מדבר על טריה, טריה בלנד. אז בוא רגע, מעולה, מעולה.
אה, וטריה חברה גם, היא מפוקחת רשות שוק.
לא, רגע, 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 תעשה רגע סדר.
בגלל הריביות והכל, טק לא היה להם להחזיר לאנשים.
אני מכיר טוב את המייסד.
כן.
בוא רגע, מעולה. תודה על השאלה ועל הרמה, כמו שאומרים.
כן.
למרות שזה יכול לקרות בכל...
לא, 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 רגע, 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 רגע. אני לא, אל תקל עליי.
אוקיי.
תן לי...
הוא מקשה על עצמו עכשיו.
אל תקל. קודם כל, אני לא אתייחס לגוף, אבל יש, קודם כל, הנפקה בבורסה, או תחת הרשות, זה לא אומר שזה גוף שמבחינתי עבר אותי. זה לא גוף שמוסדי גדול.
נכון, אבל זה רגולטורים שהם...
לא, אבל כשאני אומר גוף מוסדי, תראה, שקורה תאונה מחר בפניקס, או בהראל, או ב-IBI, או במיטב, השם שלהם מול הלקוחות בפעילות הזאת, הפחד שלהם מהשם הרע, החשיפה שלהם, היא הרבה יותר, קודם כל, האיתנות הפיננסית שלהם,
אז למה הם לא יכניסו את
הכיס? אני אענה על הכל, אני
מפתיע. תוציאו את המשקיעים, תכניסו את
הכיס. אני רגע אענה לך, בוא, אתה, אל תקל, אני אענה לך על הכל.
מעולה.
אתה רוצה, נשאר פה עד 10, אני אענה על הכל.
לא, יש.
יש מישהו אחריי, סבבה.
לא, לא, הכל טוב.
אז אני אתמצא.
אתה גורם לו להרגיש מיוחד.
אז אני אענה, אז אני אתמצא.
כשיחה דווקא הולכת למקום טוב, אני כן רוצה.
אז אני אענה לך על הכל. קודם כל, יש הבדל בין כל הגופים שאמרת, אבל בוא נתייחס. בסדר? יש הבדל בין הפניקס לגוף השני שלא הזכרת, ואני לא רוצה לרגע להתייחס, אבל זה לא באותה רמה של איתנות פיננסית, זה גוף עם שתי חבר'ה מאוד מוכשרים, אבל זה לא אותו גוף. אנחנו כארבעונות לא משקיעים בגופים כאלה. עכשיו, ולכן, לא נופלים בדברים האלה. אנחנו לא חלק מהדבר הזה, לא משקיעים שם, זה לא עובר את הוועדת ביקורת שלנו. דרך אגב, לשים דברים על השולחן, ארבע ענות היא לא בעלים שלו שום מוצר פיננסי.
זאת אומרת, אנחנו... זאת אומרת, יש איתלות התומה. יופי, אוקיי.
אני, כשאני בא לקוח, אתה לא טוב, ראית, אני אומר לך, טוב לי נדלן, טוב, אני טוב לי הכל.
כן.
אני עושה, יש לי בוס אחד. זה מי זה? המשקיע שלי. אני צריך להסתבך. אנחנו בעסק הכי טוב בעולם. אני בוקינג. אני רוצה שהוא ייכנס אליי, תהיה לו חוויה טובה, שהוא ידע שהוא בחר דרכי, אם יהיה מלון שלא יעבוד כמו שצריך, אני ידע...
לא, אבל אתה לא בוקינג.
למה לא?
כי אני אגיד לך, כי אם הלכתי לבוקינג והמלון לא היה טוב, אני לא בא בטענות לבוקינג, אני בא בטענות למלון. אצלך, אם אני בא אליך, ומסיבה זו או אחרת זה לא הצליח, אז יבואו אליך, לא?
אתה צודק, אני יותר טוב מבוקינג, אתה יודע למה?
למה?
כי לא רק שאני שולח אותך למלון, אני גם מלווה אותך במלון. ואני רואה שאתה עובר בדיוק את החוויה שהמלון הבטיח לי, ואם לא, אני אשחט את המלון, שלא נתן לך שירות, והייתה איתו בעיה, ואם אתה לא יהיה לך טוב במלון, אני אוציא אותך מהמלון, ואני אעביר אותך למלון אחר.
רגע, אז זה בדיוק
העניין. עכשיו, ואני רוצה רגע לענות, שאלת שאלה, אני לא בורח. שאלת לגבי המוצר הלא שכיר, האשראי צרכני, נגיד של הפניקס.
הנה, כן, בדיוק.
קודם כל לקוחות, יש פה הרבה אנשים
ש... רגע, איפה זה נקטע אותך? אין לי שום דבר נגד, אפילו יש לי פוליסת חיסכון של הפניקס.
לא, הכל בסדר, תדאג, לא יתבעו אותך.
לא, ברור, ברור. לא, ברור, לא, אני רוצה להדגיש פה, שלא יחשבו ש...
לא, לא, הכל בסדר.
שנייה, אני רוצה להגיד משהו. איך אתם, אחרי שהם מפרסמים ש...
רגע.
איך אתם נותנים, שנייה, אני אגיד לך, כפניקס, איך אתם נותנים שיפרסמו ככה ואתם לא מוציאים את המשקיעים לפני שזה מגיע לתקשורת? למה? זה בדיוק השם. הם לא הגנו על השם שלהם.
מי זה? על מי?
הפניקס, הנה.
הייתה השקעה, יש פתרונות השקעה אלטרנטיביים.
אז רגע, תסביר מה היה בדיוק.
אז אני אסביר לך קודם כל על המוצר, ואז אנחנו נסביר גם על טריה. יש חלק מהמוצרים האלטרנטיביים מעבר לנדלן, נדלן פיננסי, וחוב מגובה נדלן, עוד כל מיני קרנות מוצרים אלטרנטיביים שמספקים את אותה קורלציה נמוכה לשוק ההון בתקופות, אתה יודע, שהשוק יורד, יש מוצרים של אשראי צרכני. כן. בין אם זה פלטפורמת אשראי של טריה, שזה בעצם פלטפורמה שנותנת אשראי להמונים, בעצם מקשרת בין לווה מרצון למלווה מרצון, אומרת, במקום שתיקח הלוואה בבנק ב-7%, בוא תיקח דרכי ב, לא יודע מה, 6%, ולקוח שרוצה, אז זה היה ריבית 0, קום תקבל פרומיל בקושי תשואה, לא, בוא תקבל 2-3-4-5%, והיא מפגישה אותם בפלטפורמה, כן. והיא גוזרת את העמלת ניהול שלה. והפלטפורמות האלה, א', אתה יודע, שאתה בודק נכס אלטרנטיבי, אפרופו ארבעונות, אתה בודק קודם כל את אותו, קודם כל שמי הגוף שעומד מאחור, אפרופו מה שאמרתי בתחילת הדרך, שזה לא פרוד. מי אבא והאמא של הגוף, ואנחנו, אתה יודע, אני אומר הרבה...
מה, לנו, חשבון נאמנות וכל הדברים האלה?
לא חשבון נאמנות. בוא, okay. תקשיב, יש פה גופים שמפוקחים במדינת ישראל. פניקס, זה לא עוד גוף. מחר יהיה בעיה, בוא, יש פה רגולטורים. שוט שוק ההום, משרד האוצר, בוא, יש פה את רשות ניירות ערך, זה לא, לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אז קודם כל, אתה רוצה לדעת מי אבא והאמא. ואני, לא, אתה יודע, בארבע עונות היום זה הבית לתכנון פיננסי הגדול בישראל, יש כ-300 תכננים פיננסיים. הלוגו שלה, אין לוגו, לא קונה. זאת אומרת, אין לוגו של בית השקעות פה בארץ, שאני מחר בבוקר, יש לי מערכת יחסים איתו, ואני יודע שלא יהיה שם פרוד. זאת אומרת, גם אם יהיה, בוא, יש פה ביקורת, יש פה זה, זה לא איזה משה זוכמיר, שזה קרן, ולך תחפש אותו בארצות הברית, ומי הוא וכדומה. אז אני קודם כל, ואז אתה מנתח, ברגע שסיימת את הפחד מפרוד כזה או אחר, אתה בודק את ההשקעה כהשקעה.
איכות.
את איכות ההשקעה, כן. אם זה מעניין, כמו שאני בודק את הנדלן שדיברת עליו. וחלק גדול ממתכננים פיננסיים, או שהיו בתעשייה הזאת, צריכים, לא הבהירו מספיק ללקוח שהם משקיעים בנכס לא שכיר. ונכס לא שכיר, כמו נדלן, מחר בבוקר אתה רוצה את הכסף, אם אין קונה בצד השני, אתה לא יכול לספק לו את הכסף. זה לא עובד.
כן.
זאת אומרת, שאתה משקיע בנדלן פיננסי, הוא לא יכול לבוא לי מחר בבוקר, אני רוצה את הכסף. זה חלק מהחסרונות. אתה יודע, לכל מוצר יש יתרונות, יש חסרונות. נכס לא שכיר, זה נכס שהוא בעצם הוא לא שכיר. זאת אומרת, גם אם אתה רוצה את הכסף, יש פרק זמן, כי הנכס סגור בהלוואות לשנתיים, שלוש, הרי מה זה הנכס הזה? הוא נותן הלוואות לאנשים לשנתיים, שלוש וכדומה. וכשמחר בבוקר כולם רוצים את הכסף, הוא עושה הולד, הוא סוגר את הקרן, אומר להם, אוקיי, אני לא יכול כרגע לשמש את הקרן, כי כולם רוצים את הכסף. כמו בנק. אם כולם מחר בבוקר רצו את הכסף מהבנק, הבנק יגיד להם הולד.
כן.
אני צריך להחזיר
את זה. אז זה מה שאתה נושא בפניקס?
כן, עכשיו הפניקס, עכשיו מה אתה אומר?
אז אני אומר, תהיו גברים, תכניסו את הכסף, תוציאו את המשקיעים שלכם.
זה כבר דיון אחר.
למה?
כי זה, תקשיב, קודם כל בהסכם שהלקוח חתם, אתה יודע, אנשים קוראים הסכמים רק כשהוא ראה את התשואה, הכל היה טוב.
נכון. נכון.
כשהוא רוצה את הכסף, אתה יודע, החוכמה זה כשאתה מכניס לקוח למוצר, לא להראות לו רק את התשואה, להראות לו גם את המינוסים, ברגע שאתה עובד אובייקטיב, אז ככה להראות לו את הכל. אתה אומר לו, תקשיב, למוצר הזה יש לו יתרונות, הוא נותן לך תשואה של 5-7% תשואה בשנה דולרית, הוא חשוף למטבע, ויש לו חיזרון, שכנראה שתצטרך את הכסף, וכולם יצטרכו את הכסף, אתה לא תוכל לקבל אותו, אתה תצטרך לחכות שנה, שנתיים. למה? אם בשוטף תרצה, אז כנראה לא תהיה בעיה, אבל אם כולם ירצו, הקרן פשוט יצטרך להיסגר, ולחכות שכל הלוואות יחזרו, ואז אנחנו מחזירים את הכסף. עכשיו, מה אתה אומר בעצם? הפניקס הייתה צריכה לקנות את כל, לשלם מראש ללקוחות, ולקחת סיכון אם הכסף חוזר. למה?
זה, לא, זה כדי שהשם שלה לא ייפגע. אתה אמרת לי שם.
קודם כל, זה, יש להיות לפנים משורת הדין, ויש לפי הדין. אני קודם כל תמיד מצפה שיהיו לפי הדין. אחרי זה בונוס.
כן, אבל אם, שנייה, אבל זה לא שם אנחנו,
אבל הם לא עשו לי, אבל הם, רק שנייה, תקשיב. יש פרוד, או יש...
לא אמרתי שזה עונה.
לא, אבל תקשיב, זה כמו שאתה אומר, מה אתה אומר לי בעצם? אני עכשיו השקעתי בתיק השקעות. אם מחר התיק השקעות לא עשה תשואה חיובית, בוא תחזיר לי את הכסף. מה זה? זה לא עובד ככה.
צודק.
מה אתה רוצה? זה כמו שאני קונה את החדירה.
מה זה קרן גידור?
מה זה?
אם הוא מרוויח זה המשקיע ואם זה...
לא, כן. מה אתה אומר לי? תשמע, אם יש בעיות, תחזיר לי את הכסף. מחר אני קונה דרכי חדירה, וואלה, יש בעיות בשוק, אני אומר לך, אדוני, תחזיר לי את כל הכסף. לא רוצה תשואה, תביא לי את הכסף. זה לא זה? מה אתה אומר לו? חכה, תן לי למכור את הדירה.
לא, לא רק זה, גם לפי מה שהוא אומר, אז מניה יורדת שבעלי החברה יחזיר לו.
זה לא עובד ככה.
לא, הגזמת, נו מה.
שנייה, אני חושב שלא הגזמת.
בוא, אבל אני חושב שזה קצת...
כי זה לא שהשקעה...
כל זה טוב שאתה דורש, לא אמרתי ש... יש חברות, דרך אגב.
תדמית,
הם עשו טעות. יש הסכם ביני לבין לקוח. אני עומד בהסכם.
כן, אבל אתה אומר לי שנייה, יש להם רקורד.
אבל הרקורד...
בגלל השם
אבל
שלהם...
אבל אני מפחד... אבל הרקורד נועד בשבילי כדי למנוע פרוד, לא כדי שההשקעה תהיה טובה. זה לא רלוונטי להשקעה, זה כדי... לא, רגע, אתה...
היום יש מלא תחרות במוצר.
הפניקס... כן. תראה, אמרת לך, יש כמה דברים שאני בוחן. א', זה מי האבא והאמא, שלא יהיה פרוד, מחר נעלם לי מהכסף, אתה יודע, הקרן נפלה, לא יודע מי זה, מה, איך נעלו את זה, ויש את ההשקעה עצמה. כשאני מחפש את הלוגו, את הגוף המוסדי מאחורה, אני מחפש שמחר, אני לא אשמע שאותו נוכל, נעלם לי וברח לי, והכסף נמחק, ואני לא יודע מאבא ואמא. זה לא המצב. אגב, הייתה עוד חברה, זה חברת ביטוח אחרת, שזה הבעל הבית, שם כסף מהכיס, השלים את הקרן. בוא, כי היה שם בעיה עם אחד היזמים. שאני בתור איש, אפרופו, למה אני לא עושה השקעות לבד? כי הוא יודע לבחור, והוא, אם קורה משהו, הוא שם את... למה הוא דאג לשם שלו? עכשיו, זה לא המצב פה. פה המצב שכולם רצו את הכסף. היה בעיה של זה. והוא, אתה יודע, זה השקעה.
כן, אז ההבדל, אבל נגיד בדירה, שאם אתה רוצה את הכסף...
אין את הכסף.
הנה, כמו שעריב... לא, שנייה, אין את הכסף. לא,
אם אתה רוצה... מישהו לא קונה, אתה נותן לו את הכסף?
אם אתה רוצה מימוש מיידי, הנה, עריב תכף לספר. אם אתה רוצה מימוש מיידי, אז אתה מוציא את הדירה למכירה.
אבל אתה לא יכול, אבל...
אם אתה רוצה מימוש
מיידי, רגע, אבל אני אגיד לך מה ההבדל.
אתה מוריד את המחיר.
בדיוק.
יופי. אבל בינתיים, אבל הדירה... רגע, אבל אני יודע מה אתה רוצה לומר, שכאילו, רגע, זה לא, זה לא מהקרן. כנראה, אם עשית את זה יום למחרת, אז כנראה כן, זה יחתוך לך בקרן. אבל אם עברו שנתיים והמחירים עלו, גם אם תוריד טיפה במחיר, אז זה כאילו...
לא, אז אני רוצה רגע להתייחס. לא, זה מה שרציתי להגיד. כשאתה קונה דירה למישהו ורוצה את הכסף, אתה יכול לעשות, תוריד קצת את המחיר, תגיע לזה, תעשית את זה. אתה צריך להבין שההשקעה במוצרים האלה היא בסוג של שותפות מוגבלת. זה לא הכסף שלך. אנחנו כולנו שותפים בהשקעה בנדלן או באותו פלטפורמת אשראי וזה. אם אתה יוצא, מה הבעיה בדברים האלה? איפה מתחילות הבעיות? למה הן נסגרות? הייתה עוד קרן אחת שגוף מוסדי פתאום החליט להוציא את הכסף. מה אמרה הקרן? אמרה, אם אני מוציא אותך מחר בבוקר, אני כאילו צריך לתת לך בעצם את כל הלוואות שהן נפדות לי הטובות, ואז המשקיעים הקיימים שהם שותפים שלך, נשארים בעצם עם השקעות פחות טובות. ואז אני דופק את המשקיעים הקיימים שלי. ואז מה הוא אמר? אותו בית השקעות, הוא אמר, אני סוגר את הקרן, כרגע, סוגר אותה, אף אחד לא יכול לבדות, אני משחרר לך רק 70%, כי אני יודע שזה הלוואות טובות שבטוח יחזירו את הכסף, ואת ה-30% שיש לי ספק, אני משחרר לך. והיא אמרה למשקיעים, תקשיבו, גם לכם, אתם רוצים את הכסף, קחו את ה-70%, אבל את ה-30% בגלל אותו משקיע גדול שרצה לצאת, אתה צריך להבין, כשאתה מנהל שותפות, זה לא כמו שאתה מנהל לדירה לבן אדם בודד. אתה צריך להתייחס שאתה אף פעם לא מפלה שותף אחר.
כן.
גם אם רוצה. ולכן, יש פה את מי אני קונה, הוא רוצה לצאת. יש פה הרבה שיקולים, אבל אין פה הפרה. אתה אומר, לפעמים משורת הדין, יכול להיות שאתה צודק. חברה הייתה צריכה להגיד, זה כסף קטן, אני אכנס בנעליהם, ואני אשחרר אותם ונשמור על השם שלי. זה כבר דיון אחר.
כן.
אבל היא עמדה לפי הסכם שלה. היא לא חרגה.
ברור,
אני
אומר,
לא מחפש.
כי אתה אמרת שיש להם איזשהו יתרון, כי הם גוף גדול בעל שם.
יש הבדל.
ולדעתי, הם לא הוכיחו את המשמעות של השם.
אבל תעשה הבחנה בין המקרה ההוא למקרה הזה, למקרה.
בוא רגע, עזוב את הביקורת רגע שלהם. אני עכשיו, זה, דיברנו על S&P.
ואני לא נציג של הפניקס, כן?
S&P. S&P. רגע, בוא ניתן רגע קצת ערך ופחות דיון פוליטי, מה זה. אז אמרנו שנניח עכשיו, חלק גדול מהאנשים ששומעים אותנו, זה חבר'ה צעירים. זאת אומרת, זה חבר'ה נניח 21, 30, חלק גדול מהמקרים, הם קונים כבר דירות, בסדר? ואני הייתי רוצה לדעת אם עכשיו בחור צעיר, אל תגיד לי תלוי ותלוי ותלוי, בחור צעיר, 21, 22, 23, השתחרר מהצבא, לא נשוי, יש לו 100,000 שקל, סכומים כאלה, אני מניח שזה לא הלקוחות שלכם, אולי כן, תגיד לי, אבל במידה וגם אם לא, אז כאילו, מה אתה ממליץ להם לעשות?
אז ככה, אז קודם כל, בחור צעיר שמגיע אליי ועובד במקום עבודה...
מגיעים
כל...
כאלה?
כן.
יפה, אוקיי.
אני חושב שההחלטות הכי נכונות בגיל הזה, ותתפלא לשמוע שהן החלטות דווקא מאוד קריטיות, כי בסוף, בהסתכלות של 30 שנה, לפני ה-100,000 שקל, אם תסלח לי, זה קודם כל לעשות להם סדר בפנסיה שלהם, שנמצאת במסלול של 30% מניות. לעלות אותה ל-100% מניות. קודם כל אני...
100% מניות.
100%... אתה 60 שנה... הוא עכשיו יש לו 1.5 שקל בקרן פנסיה. הוא רק התחיל לעבוד. הפקיד 1,000 שקלים. אתה... יש תקופות שהמטוס ממריא, ויש תקופות שהוא מתאזן, ויש תקופות שצריך להנחית אותו. בן אדם בגיל צעיר, אפרופו, תסתכל על התכנוני רמת מניות במדינות בעולם. בן אדם בגיל 20-30 צריך להיות עם 70% מניות. בתיק הכולל שלו. עכשיו יש לך פה נכס, או קרן שאתה משקיע בה, ואתה חוסך כל חודש, שאתה לא תיגע בכסף עד גיל 60 לפחות. בוא נגיד שב-10, 15-20 שנה, שווה לך להיות ב-100% מניות. בוא נגיד שהוא חווה ירידה מאוד קשה. אבל הוא כל הזמן מפקיד, תחשוב, הוא ממצע, וברגע שהשוק יתקן, אחרי שנה, שנה, לא משנה, יש לו 60 שנה לתקן את זה. הוא יתקן בהרבה יותר כסף. זאת אומרת, היכולת, תקשיב, אתה, החלטה כזאת, עכשיו, מה הבעיה? כל הצעירים האלה נפגשים עם סוכני ביטוח דרג זין, תסלחו לי על הביטוח, ששמים אותם באיזה דיפולט ברירת מחדל של 30%. עכשיו, תבין, הבן אדם הזה, עד גיל 40-45, תהיה ב-100% מניות, בגיל 45-50.
אז בן אדם מגיע לארבע עונות, אתם אומרים לו,
ברור,
תקשיב.
ברור, תהיה, הכלילי, קודם כל, בגיל צעיר, תיקח את הסיכון במקום שאתה פטור ממס. כן. אתה פטור ממס.
שזה?
מה זאת אומרת פטור ממס? זה מניות?
לא.
פנסיה.
אבל איזה?
בקרן הפנסיה שלו, במוצרים שהם בפטור ממס, או בתחיית מס.
כן. תן לי שמות.
קופת גמל השקעה.
יפה.
אם אתה עצמאי, אז זה קרן השתלמות לעשות הפקדות.
וגם פנסיה.
זה מוצרים...
רגע.
כן, אבל כל אחד זה... תקשיב, יש הרוצח השקט. הרוצח השקט, אנשים לא לוקחים, לא מבינים כמה המס אוכל להם מהרווחים. בהסתכלות של 20-30 שנה, זה המון כסף. תחשוב, זה 25 אגורות. כל פעם שאתה נייר ערך, זה מס במקור, מס במקור, 25%, 15%.
כן.
המון. המוצרים האלה, אתה אומר למדינה, תחכי בצד, כשאני ארצה את הכסף, אנחנו נתחשבן.
אוקיי.
או מוצרים שגם כשאני לוקח את הכסף, אני בכלל פטור.
אוקיי.
זה, יש לזה המון משמעות.
אוקיי, תל אביב 35 גם?
לא, תל אביב 35 זה מדד קטן. S&P
500?
בין היתר.
מניה
של אפל? יכול להיות S&P 500, הוא יכול לקחת, לא מניה בודדת. אני לא? חושב שבדווח ארוך, לא שזה רע, כן? לקחת כן. את השבע המופלאות הזה, לא כזה רע, אבל אני חושב שלדווח ארוך, פיזור. אנשים אוקיי. לא מבינים.
אז מה בארץ? מה בארץ?
קודם כל, א', בן אדם שמנהל את התיק הפיננסי שלו, צריך לחשוב פיזור, פיזור, פיזור. זאת
כן.
אומרת, חשיפה מטבעית, סקטוריאלית, חשיפה של מנהלי השקעות, לא לשים את הכסף אצל מנהל השקעות אחד, תשים את זה בפיזור של כמה מנהלי השקעות.
כאילו, כמה ארבע עונות? זה מה שאתה מתכוון?
לא ארבע עונות, ארבע עונות זה אחד, אבל ארבע עונות, תגיד לך, תשים ביילין, תשים באלצ'ולר, תשים ב-IBI, תשים במיטב, תשים בזה שלא ישכח איזה גוף שאתה יודע שיתקשר אליי, ואחרי תגיד לי, למה לא אמרת גם אותי. תשים בהרבה, ילין לפידות, תשים בהרבה גופים, תפזר, כי גם אם מנהל השקעות לא יודע, לא פוגע, לפחות אתה מאוזן.
כן.
שים רכיב מסוים במדד, כי לא משנה מה שווה להיות שם. זאת אומרת, הפיזור הוא מאוד מהותי לדווח ארוך. כן. לשים רכיב מניות גבוה מאוד. השיקולי מיסוי, לקחת את, דווקא בכסף הנזיל שלו, הייתי שם ברמת סיכון נמוכה יותר, ולוקח את רוב הסיכון במקום שהוא פטור ממס, או בפטור ממס, או בדחיית מס. אני, כשאני מסתכל על סיכון, אני מסתכל על כל הנכסים שלי.
אוקיי. אם עשיתי את מה שאתה אומר לי לפני שנה, כמה הייתי עושה על הדבר הזה לדעתך?
תראה, אם לקוח בא אליי ושואל אותי מה אני עושה עוד שנה, אני אומר לו, אז
לא, לא, לא.
תלוי באיזה מכשיר.
כל מה שציינת עכשיו.
כל מכשיר, יש מכשירים שירדו, יש מכשירים שעלו. זה לא, אני, תראה,
אתה צריך רגע שנייה לדעת שדור הטיק טוק הזה,
אז אני אסביר.
הם רוצים לדעת כמה אני שם, כמה אני מקבל. אני נתקל בזה יום יום.
אז אני אענה לך בפשטות. אם אתה בא ואתה רוצה לדעת כמה עשית תוך שנה, וזה מאוד חשוב לך, כי אולי תצטרך את הכסף, שים בפיקדון. תקבל 3.5-4%, תשחרר. מה אתה... לא, אתה לא יכול להשקיע.
הבנתי. אם אני שם את מה שאתה אומר, כמה לדעתך אני אעשה בעוד שנה? שמתי את כל מה שאתה אומר, S&P, הכל, פנסיות.
כמה הדירה תעלה?
מה?
כמה השווי של הדירה יעלה בעוד שנה?
אני חושב משהו בסביבות ה-10%.
אני על פי...
אני לא יכול כמובן להתיימר ולא...
אז אני אסביר לך. ההבדל ביני ובינך, זה כשאתה יושב ואומר 10%, אתה יכול להגיד 15%.
נכון.
יופי. אני לא יכול להגיד. אני עובד תחת רגולציה, אני בעל רישיון. יש עליי פיקוח של רשות שוק ההון. אני לא יכול להבטיח צורות ולא לסדר.
לא, אתה לא מבטיח, אבל אתה יכול...
אני יכול לשקף, תקשיב. אני, כשאני יושב עם לקוח, אני יכול להראות לו רק נתונים של ההיסטוריה. אני לא יכול להגיד לו, אתה תעשה ככה ותעשה ככה, זה אני חוטא לתפקיד שלי וזה גם...
אם הייתי אומר לך, לעבירה. נניח שהשקעתי, נניח את הסכום הזה לפני שנה, בתיקים שאתה אומר, במה שאמרת לי, ילין והכל וזה, ועשיתי 10%. היית אומר לי, וואלה, יפה, היית אומר לי, וואי, מאכזב, היית אומר, כן, הגיוני.
למה יפה?
לא יודע, אני שואל.
יפה.
יפה.
כן.
אוקיי.
תלוי באיזה רמת סיכון לקחת, מה עשית, כן?
אוקיי, עוד כמה שאלות. מה אתה אומר לאנשים שבאים אליך ואומרים לך שהם רוצים להשקיע בשביל שיהיה להם מספיק כסף לדירה למגורים? מה האסטרטגיה שאתה מציע להם למשל?
אוקיי. שבן אדם רוצה, אז אני קודם כל חושב שאם הבן אדם רוצה להשקיע לדירה למגורים, והכסף שלו יושב, הוא צריך להיות יחסית שמרני. למה? כי הפחד מהפסד גובר על הרצון להרוויח. הוא צריך לייצר איזושהי תשואה נכונה. אני מאוד ממליץ לאנשים בתחילת דרכם, להפקיע במוצרים כמו פוליסות חיסכון, קופת גמל להשקעה, מוצרים שבעצם יש דחיית מס. ולשים אותם במסלולים שיש שם רכיב, נגיד בפוליסות חיסכון או קופות מסוימות, שיש שם רכיב לא שכיר של 20-30%, כדי לייצר להם איזושהי תשואה שוטפת לאורך זמן. לחלופין, אם יש מוצר אלטרנטיבי, למרות שמוצרים אלטרנטיביים שעכשיו עם הריבית הגבוהה קצת ירדה קרנם, אבל בוא נגיד השאלה מתי הוא מחפש לקנות דירה. כי כולם מחפשים לקנות דירה כל הזמן. אתה שואל, אני קונה דירה. עכשיו, הוא 10 שנים מחפש לקנות דירה, אבל בעיה זה כל הזמן יקר. זה כמו שכולם רוצים להמיר מתח, מחכים שהוא יחזור, כשהוא יחזור, לא, זה יעלה עוד. עכשיו, הוא יורד, אז מחכים עוד פעם שהוא יעלה. זה על אותו עיקרון. אז אם הבן אדם באמת קונה את הדירה שלו, אני חושב ששווה לו שבת בפיקדון לטווח הקצר. בן אדם שלא, הכסף לא הולך לשבת שנה וחצי, שנתיים, שלוש צפונה, אני אומר לו, שבת בפיקדון, היום גם יש ריבית.
פיקדון או קרן כספית למשל, לא?
כן, קרן כספית מצוין אפילו, הוא אפילו נהנה מבחינה מיסויית, זה אפילו מוצר עדיף יותר. כן. אבל לחלוטין, בן אדם שהטווח השקעה שלו לכסף, תראה, אתה צריך להבין, שאנחנו מטפלים בלקוח, אני לא מטפל לו בזה, אני מטפל לו בהכל. עכשיו, לכל לקוח יש קופת גמל, קרן, ויש לו, אני מטפל לו בהכל. אז אם אתה שואל אותי איזה עצות אתה נותן לו על הרכיב הנזיל שלו, על ה-100,000 שקל שאתה פה דגש, אז אני שואל אותו שאלה פשוטה, אני לא, אין לי איזה דחף לדחוף אותו להשקעה אם הוא צריך את הכסף בשנה הקרובה, כי אני באמת לא יודע מה יש בשנה הקרובה. אני באמת לא יודע. אם השוק, מישהו יודע מה יהיה? כמו ששאל אותי מה עם שער חליפין מחר בבוקר. זה כמו שהוא כנדלן, מישהו יודע מה יהיה שנה, אבל אתה יודע, אתה אומר, לאורך זמן, כנראה שתעשה כסף, מחירי הנדלן יעלו. אתה צודק. אבל אם אני רוצה לקנות היום דירה ולמכור עוד שנה, אני ארוויח כסף? לא נראה לי, לא יודע. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.
כן.
אף אחד לא יודע, כי התשואה השוטפת לא זה. עכשיו, זה מה שאתה שואל בעצם. תן לי להשקיע 100,000, תגיד לי מה אני עושה עוד שנה. אתה רוצה להרגיש בנוח, שים בקרן כספית. פתרון טוב.
זאת אומרת, כן, בקרן כספית, עד שתקנה דירה, כן. מי שאין לו תוכנית להשתמש בכסף ולקנות דירה,
אם אתה מחפש לחסוך לטווח ארוך,
אתה אומר לו, אני אסכם אותך, אתה אומר לו, מניות, כשאתה חושב...
אם הבן אדם צריך את הכסף בשנה וחצי, שנתיים...
לא, אני אומר אנשים...
לטווח ארוך?
כן.
אם ככל שהבן אדם אומר לי, הכסף הזה הוא לטווח ארוך, בעיקר...
זאת אומרת, פנסיה, השתלמות...
שם אני אומר לו, בוא נעלה ליותר
סיכון. ורוב הציבור לא שם, רוב הציבור...
רוב הציבור, אנחנו עושים להם עבודה. קודם כל, יש גם את הנושא של הדמי ניהול של הלקוח. שזה גם איזה סוג של רוצח שקט, כן, צריך להבין מה קורה כן. שם. איך להפחיל לו את העלויות, איך לקחת אותו למוצר.
אז אתם כגוף גדול, אתם מפעילים מנוף, את הכוח שלכם,
להביא... ברור, תנאים טובים יותר. בטח, קודם כל אנחנו פוגשים אותו כל רבעון. אני יושב עם הלקוחות שלי, כל רבעון, כל איקס זמן, אני בשוטף נותן להם שירות, ואני, תחשוב שאתה יושב עם סמנכ"ל כספים, כל רבעון מראה לך את כל התיק הנכסים שלך. זה לא שאני מוכר לך משהו, משווק לך משהו, ואני נעלם. תחשוב שכל רבעון צריך להיפגש איתך ולהסביר מה שעשית, אם זה נכון.
זאת אומרת, יש לכם...
זאת אומרת, אני בוקינג ששלח אותך למלון ונמצא איתך במלון, ואם לא טוב, אתה צועק עליי. זה לא, אנחנו מלווים אותך. תקשיב, היום אתה צריך להבין, הגברת כהן מחדרה, כמה נותנים את השם שלה, היום שהיא צריכה לקבל החלטות פיננסיות נכונות, מה היא פוגשת? את מי היא מדברת? תחשוב, איזה אנשי מקצוע באמת עוזרים לה לקבל החלטה פיננסית? יש לה את האנשי מקצוע, את הבעלי ראשון שיושבים בבתי השקעות, שהם לא אובייקטיביים. הם אנשי מכירות, בית השקעות X, Y ו-Z. אז כולם נותנים לה ייעוץ נפה, אבל אומרים לה, בואי, יש לי תיק השקעות, ויש לי פנסיה שלי, גמל שלי, קופת גמל, קרן אמנות שלי. הייעוץ שלהם מסתכם רק במוצרים שם, אפילו כן. לא פתוח. כן. אתה הולך ליועץ בבנק, שזה איש המקצוע השני, שהוא היה אמור להיות האובייקטיבי, זה התוכניות של הרגולטור. אז הוא, אם הוא בכלל לא עונה לך, כי אם אני מסתכל על מספר היועצים, ב-12 שנה האחרונות, 15 שנה, היום הוא עומד על 1,800, לפני 15 שנה כל בנק החזיק 1,800. זאת אומרת, סך היועצים בכל התעשייה היום זה 1,800. הם לא רוצים לדבר עם הלקוחות, שולחים אותם למוקדים, מצמצמים כוח אדם, שולחים אותם.
כי זה לא רווחי לבנק.
נכון, זה לא מעניין, הם לא נותנים שירות. אז היום אנחנו כמתכנן פיננסי, אנחנו בעל הרישיון היחידי שבאמת עוזר ללקוחה לקבל החלטות. תחכיב, אתה בן אדם הגון, ישר, מסודר, היא פוגשת מלא כל מיני אנשים שבאים למכור לה. מי בעצם היום פוגשת על כוחה ואומר לה, תקשיבי, פגשת ילין, פגשת, שפגשת, פגשת, פגשת, מה באמת נכון לך? כולם יסבירו לך למה הם הכי טובים לך. אני אבין מה את צריכה, ואני בתור מומחה שמלווה אותך, יגיד לך לאיזה גוף ללכת. עכשיו, היופי שזה לא עולה לה. היא לא משלמת על זה גם כסף. אנחנו כגוף, יש לנו הסכמים עם עמלה פיקס, כמו שאתה קונה קרן אמנות, ובעצם כן. הקרן מעבירה... לגוף המנהל, לבנק בעצם שדרכו קנית, עמלת הפצה קבועה, לא משנה מה זה, אותו דבר אנחנו. זה היום הפתרון היחידי שבאמת נותן מענה מקצועי ללקוח על סך הנכסים שלו, איפה להיות, מה להיות, ואנחנו גם מלווים אותה. ובניגוד לאותו יועד שלא עונה ואוכל את השקשוקה בצהריים ואת הזה, אנחנו, בוא, תקשיב, בארבע עונות יש 300 תכננים פיננסיים. כן. בייחוד אחרי הפעילות שעשינו עם נטו והתרחבנו היום לפריסה ארצית בגדולה. פריסה ארצית. 300 מתכננים פיננסיים שעובדים, שנותנים פריסה ללקוחות, כל אחד יש לו תתיק לקוחות שלו, ותאמין לי, תתקשר אליו שעה לפני הקידוש, הוא יענה לך. כי אתה לקוח שלו.
כן, לא צריך להגזיר.
תנסה, תבוא להיות לקוח ותראה.
טוב, זה כן, אולי נכבד את ההמלצה שלך. כן, אז נשמע שיש לכם פעילות מאוד מעניינת, וגם גישה מאוד מעניינת ש... כמו שאתה אומר, לשים את הכסף במניות, אני מדבר על פנסיה, השתלמות, אם אתם צעירים, בוא נדגיש את זה ככה, כמו שאתה נכון. אומר, שזה טעות שהרבה אנשים עושים.
דרך אגב, זה לא רק זה, גם אנשים בגיל 55-60, אנחנו עושים להם הכנה להעברה בין דורית של הכסף. אנשים לא מבינים כמה נכון, שמגיעים לגיל פרישה, אולי זה לא הזה, אבל אתה יודע, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו הרי מלווים את הלקוחות שלנו, אז יש שלב בחיים שאנחנו מתחילים להוריד את הסיכון. ויש שלב שאנחנו צריכים להנחית אותו ולהעביר אותו לדור הבא. איך מעבירים אותו לדור הבא בלי לשלם את המס? זאת אומרת, איך אתה מייצר לילדים שלך את אותה קצבה ואתה מדלג על המדינה? יש פה תהליכים שאתה מלווה את הלקוח. אני חושב שהשירות שאנחנו עושים באמת, עם כל הצניעות, הוא פשוט עזרה ללקוחות. יש מלא שרלטנים בתעשייה, בייחוד בעולם האלטרנטיבי והנדלן, מי כמוך רואה כל היום קופצה לך, בוא תשקיע בגיורגה, בגרוזיה, בזה תקבל 20%. גברת, לא מבינים בזה. אפרופו השקעות כאלה ואחרות, ולכן חשוב לקחת.
אז לכו לגוף גדול, שאתה אומר
גדול,
שיש לו רישיון.
שאתה סומך עליו, שיש לו רישיון, של תכנון פיננסי, שיעזור, כי אתה כבן אדם, זה כמו שאני, לא יודע לקנות נדלן. אני אבוא אליו, הוא כנראה מכיר את השוק, הוא יודע אם אני ארצה, תקשיב, אם אני אקנה נדלן באופן עצמאי בחיפה, או שאני אעשה את זה דרכו, מן הסתם דרכו, אני אשלם את המחיר הנכון, אני אדע איפה לקחת סוחרים, איפה יש שכירות, מה המקום הכי נכון לקנות דירה בחיפה, למה הוא חי את... זה העסק שלו. הוא חי את השוק, הוא נושם אותו.
שזה הוא התמקד בו, רק בחיפה.
בסדר, אז תחשוב שבארבע עונות יש צוות של מומחים בתחומי שוק ההון, מיסוי, פרישה, שמלווים את הלקוח עם המומחיות שלו. עם המומחיות שלו.
מדהים. וככה זה הרבה יותר, אתה אומר, ממוקד. זה אנשים שמכירים את המוצרים, שמפקחים עליהם, שמלווים אותך. ועדיין אתם כלקוחות, ועדיין אתם כלקוחות, תבדקו. אתם תהיו המפקחים של המפקחים
שלו. אנחנו מלווים את הלקוח ועוזרים לו לשומרים עליו מבחינת רמת סיכון, מבחינת פיזור, מבחינת טיב המוצרים הפיננסיים, יש מחר, מרים דגל. אנחנו רואים שמנהל השקעות פתאום ראשי עזב. אתה חושב שלקוח פרטי יודע שמנהל השקעות בגוף X עזב? אנחנו אומרים לו, תקשיב, המנהל שעשה את התשואות אחורה, זה לא אותו מנהל שמחזיק את ההגה מחר בבוקר. בוא נוציא את הכסף החוצה. זה ערך מוסף. הדמי ניהול קפצו. אדוני היקר, תחזיר לו את הדמי ניהול למה שסוכם. שיטות מצליח של יצרנים. זה המון כסף, זה המון שיקולים. הבנק, תמכרי את הדירה. למה למכור את הדירה? אל תמכרי את הדירה. מי אמר למכור את הדירה? זה חלק מהרכיב. נותן לך הכנסה שוטפת, סוחר במצוין. אל תמכרי את הדירה. זה החלק הלא שכיר שלך. קום שנשקיע בזה. יש לך נכס מוכן. למה? תראי, זה יופי, הוא עולה כל שנה, מועלה. למה למכור את הדירה? נוח לך סוחרים, הכל טוב, יש תשואה טובה, תשארי בדירה. זאת אומרת, ההחלטות האלה, עכשיו, כשהיא באה ליועץ שלה בבנק, היא תגיד לה, מה הוא יגיד? היא תמכרי את הנדלן, מה פתאום הוא רוצה שהיא תשקיע אצלו בניירות ערך? אנחנו הגוף היחידי, האובייקטיבי באמת, שנותן תמונה אמיתית, נקייה, באמת, אין אובייקטיבית ללקוח לגבי ההחלטות הפיננסיות שלו. לכן אנחנו לא נגד נדלן ולא בעד נדלן, אנחנו מסתכלים על הדברים, וכל מה שמעניין ללקוח וטוב לו, אנחנו שם.
טוב, קיצור, אתה אומר, אתם קונים דירה, לא קונים דירה, תעשו תכנון פיננסי ותסתכלו על כל התמונה כולה.
אהבתי, קניתי.
יאללה.
טוב.
טוב,
תודה רבה לך.
בכיף.
מקווה שלא הצבענו אותך.
להפך.
אתה יודע, זה לא טיול בפארק.
למה? היה כיף.
לא, ברור, הוא נהנה כי היה אתגר, כאילו.
כן, מה, אם היה זה, לא היה.
אבל הפתענו בהבנה, אני מקווה. טוב, אז מורן סיטון, מנכ״ל ומייסד ארבע עונות מקבוצת IBI, מנהלים 40 מיליארד שקל.
מפקחים על 40 מיליארד
שקל. מפקחים, סליחה. מפקחים. מפקחים 40 מיליארד שקל. וחברה לתכנון פיננסי.
תודה רבה.
יופי, אז שמחנו להראות אותך.
גם לי היה נעים מאוד.
וזהו, תעקבו אחרינו בפודקאסט, תיכנסו למסך הראשי של האפליקציה, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ולהתראות ונתראה בפרק הבא. ביי.
ביי.